פגיעות מכל סדק, אינו עולה ויורד בצורה חדה, גם זה לא יורד בצורה ברורה וחדה, אלא משתפל בהדרכה, משום שלחלקיקים יש, עוד פעם את המילה אולי, אולי מהירות ולא ודאית, קטנה בציר האנכי, אם מתייחסים לתיאור בצורה גרפית, שקשה מאוד לשלוט עליה, והגורמת לפיזור לא ודאי, קטן של פגיעות. אתם רואים עד כמה זה הכל בלוף, הכל מעורפל. בניסוי מעשי, למשל לגבי בגרגירי חול, הפיזור יהיה בדרך כלל גדול מהמרחק בין הסדקים. לכן אי אפשר יהיה להבדיל בין הפגיעות השייכות לכל סדק. אז אפילו בשל חול עם הניסוי, שעשה יאנג. לפיכך, מה שנראה על המסך הוא קטם אחיד שאי אפשר להפריד אותו לחלקים. כן, כדי להצליח לשייך כל אחד מהם לסדק שממנו הוא עבר. אז פה הציטוט הזה, ואת זה, הציטוטים האלה רוצים דווקא לראות מאיפה זה הספר תורת קוונטים, מציאות המסתורים, בעמוד 86-90, תוכלו לראות שפרופסור עד אונוס, דוקטור יעקב בן דוב, הוצאה דביר תשנך. כי הוא מסביר את זה קצת בצורה יותר פופולרית, יותר שאנשים יוכלו להבין את זה. אם כן, ראינו עד כה שבפיזיקה, העוסקת בחומר, במרכאות, שאמורה להיות עיסוק חישובי מדויק, עם הבחנה מדויקת, קיים שימוש רחב ברמה הפיזיקלית הפשוטה, במילים המביעות ספקנות פיזיקלית. אולי, ייתכן, נראה, כנראה, וכו'. כן? לא ודאי, אקראי, אילו יכול להתקיים, בערך, וכו' וכו'. מה שלציבור זה מוצג כגם מדויק, ברור, לפחות לא מדויק, עוד ברור, זה המדעים המדויקים. לכן, מובן שכאשר מדובר על הבנות מורכבות יותר בפיזיקה, חוסר הידע והמבוכה רק מעצימים את עצמם ומעוררים לעתים אף גיחוך. נתייחס למשל לקבוע של מקס פון פלנק, או בקיצור קבוע פלנק. פלנק היה מיוצרי תיאוריית הקוונטים, שזה מהווה מושג מכונן בפיזיקת הקוונטים. לשם חלוקת אנרגיה למנות בגוף שחור, תיאר זאת בולצמן, בהנחה שבגוף שחור בכלל קיימים רק חלקיקים, כן? כי לא יודעים. כמנות ארוכות וקטנות עד כדי שאיפה לאפס. בעוד שפלנק הניח שבגוף זה ישנם, הניח, שיער, שבגוף זה ישנם גלים אלקטרומגנטיים ולא חלקיקים. ואז התברר לו שחלוקה אנרגטית כזו תהיה תמיד מורכבת ממנות קבועות שאינן הולכות וקטנות. אז לכן הוא למנה הזאת הוא קרא קוונט, ביוונית כמות, ומכך יתה לו שאנרגיה תהיה תמיד שווה למכפלת הקבוע הזה במספר התנודות שמבצע גל בשנייה, בהנחה שמדובר על גלים ולא על חלקיקים. זה הכל תיאוריה, זה הכל רק כאילו, כן? אז אם כן, זהו, הצוותי דברוי, הוא מסתמך על כך, הוא יש לו את הנוסחה, אני לא אדבר אותה פה, כי אז צריך להסביר עוד כמה דברים בהמשך, הסתמך על כך ויצר משוואה, שאני אמרתי אותה במילים, כי אני לא רוצה לדבר עם מספרים ומונחים, אנשים מתחילים להתבלבל מזה. מכפלת מסה, שזה כמות חומר, של גוף, במהירות שבו נע הגוף, שווה לקבוע של פלנק, חלקי אורך גל, זה הנוסחה שלו היה. אני אמרתי את זה במילים, לא באותיות. באגף האחרון של המשוואה, מדובר בכל מקרה באופן הגלי של החומר, ואילו באגף השני ניתן להתייחס אליו כבעל אופי חלקיקי. מצב שיצר בהמשך, כמובן, בעיות מושגיות בהסבר של הניסוי הזה, שבתוך משוואה, צד אחד של המשוואה הוא גל, וצד שני הוא חלקיק. ובכן, הניסוי. בניסוי המחשבתי הזה, שאנחנו מגיעים לרעיון של פיזיקת הקוונטים, שזה השאילו למחשב הקוונטי. בניסוי המחשבתי הזה אמורה להימצא מחיצה אטומה, בה ישנם כאילו שני סדקים, הכל פה כאילו, אני אדבר עכשיו כאילו זה באמת, אבל כבר הסברנו את זה, הסבר היטב, זה הכל רק כאילו, ודמיונות על דמיונות, על בסיס ההשערות וכו'. אז בואו נדבר כאילו זה קורה באמת, וככה זה מוסבר לאנשים, הם חושבים שבאמת זה קורה. בניסוי מחשבתי זה, אמורה להימצא מחיצה אטומה, בה ישנם שני סדקים זהירים, זה מעל זה, וכמעט צמודים זה לזה. במציאות אי אפשר בכלל לעשות את זה, כפי שאמרנו שהמרחק ביניהם צריך להיות כמו רמת הצפיפות של שני אטומים ממוצק. במרחק זהיר, במקביל למחיצה זו, אמור להיות מסך המרוח בחומר שפולט אור במקום שפוגע בו דבר כלשהו. במיסוי המחשבתי הזה, כאמור, מדובר שכאילו יש ודאי במציאות אלקטרון. כאילו. אבל לתלמידים יש. זה לא ודאי, זה לא כאילו, חד וחלילה. ושכאילו ניתן לשגר אלקטרון בודד לתלמידים, ומשגרים קרן אלקטרוני. שכאילו ניתן לשגר אלקטרון בודד, או יותר, לכיוון שתי הצדקים. אבל לא יודעים בוודאות על ההתנהגות, או בהתנהגות במרכאות של האלקטרון, בסביבות הצדקים. מה יקרה שהוא מגיע לסביבות הצדקים? ודרך איזה סדק הוא עובר? אולי הוא עובר בבת אחת, דרך שני הצדקים. אלקטרון אחד, אולי דרך שני הצדקים. פה מתחיל הסיפור הגדול. מה פוש? אותו אחד עובר בו זמנית בשתיים? או שהוא פה עובר, או ששם עובר. את זה כבר, מפה מתחיל הסיפור גם על החשב הקוונטי, על תכף נראה. הכל יכול להיות. אם כן, אולי בבת אחד, על אף שהוא חלקית בודד, שני הפכים בנושא אחד, שלא ייתכן. אז זה כבר אמרנו, מי שחושב שהוא מבין את פיזיקת הקוונטים בהגיונית, לא יודע בכלל מה זה פיזיקת קוונטים. וגם אז הוא פוגע בו זמנית, במסך, במספר מקומות. אותו אחד פוגע במקומות, אבל בו זמנית. ויוצר כאין ענן, אז ניתן להתייחס אליו כאל גל. אז לא רואים במסך גל, רואים כזה כמו ענן, כזה התהפכות כזאת. אבל למה קוראים לזה גל? כי יש לזה תכונה מסוימת שבצורת ההתהפכות שלו לגבי קריסה, לא נכנס לזה בינתיים, איך אני נקרא גל? אבל המציאות, לא במציאות, בניסוי התיאורטי הזה, אומרים שהוא גל, אבל זה התהפכות, זה בכלל נראה כאן משהו כמו ענן כזה, לא גל בכלל, זה מה שהסברתי. אם כן, אז ניתן להתייחס אליו כאל גל, שניתן לחשבו על פי פונקציית הגלים שניסח שרדינגר במכניקת הגלים, שיצר בפיזיקת הקוונטים את הדבר הזה. זה לפי שמדובר כאילו שהאלקטרון הוא גל ולא חלקיק. אם משגרים במרכאות אלקטרון לעבר המחיצה, כאשר סוגרים סדק אחד, אז פתאום על המסך המקביל לו, לא אמורה להופיע פגיעה בצורת גל, פתאום הוא יופיע בצורה של חלקיק. אז מה הולך פה? אז האלקטרון הוא גל או חלקיק? אם זה שתיים, מופיע בצורת גל. בצורת גל אמרנו, לא גל מה שאתם חושבים, אלא שיש התהפכות כזאת. ואם אתה סוגר סדק אחד, פתאום יוצא שהוא מופיע בצורה של חלקיק. זאת אומרת, שהחלקיק כאילו, ידע שסגרו לו סדק אחד. הוא ידע מראש, העתיד משפיע פה על העבר. ולכן הוא מסתדר גם על המסך בצורה חלקיקית. גם כששני הצדקים פתוחים, אם מציבים חיישן, מונוגייגר, קאונטר, גלגר קאונטר, ליד אחד מהצדקים, אף שמידת יעולות של המונה הזה גם כן מוטל בספק, גם את זה לא מספרים לחבר'ה, זה בסדר. אז אם מציבים כזה חיישן ליד אחד הצדקים, כדי לבדוק דרך איזה סדק עובר האלקטרון, עדיין לא להתבלבל, הכל מחשבתי, זה לא, שום דבר לא קורה בפועל. מציבים את המונה, לברר באיזה, דרך איזה סדק יעבור האלקטרון. האלקטרון כאילו משתף פעולה עם החיישן. רק רגע, אבל זה חומר, אז איך הוא יכול לשתף פעולה איתו? איך הוא יודע, הוא מבין מהחיישן? מה פירוש? במצב כזה, בואו נעבור עוד פעם לציטוט, כל אלקטרון אכן מתגלה כביכול ליד אחד מהצדקים, עליון או התחתון. אבל כעת, אם נתבונן כביכול במסך, נגלה פתאום שפסי ההתהפכות, היינו שנוצרו לפני שהצבנו את הבדיקה המונה. פסים אלו התקבלו על המסך כאשר שיגרנו הרי את האלקטרונים דרך הצדקים, והאלקטרון הזה יתנהג כגל. לפני ש... אז מה עשינו? אנחנו רק שמנו מישהו שהתבונן מהצד. אז איך יכול להיות ששמנו עוד מישהו חיישן שמתנהל מהצד, זה גורם לאלקטרון, לדעת שיש מישהו בצד ולהסתדר בצורה אחרת. תראו את, את הבעיות המושגיות פה, אז התנהג כגון קל, ועכשיו, ולכן אפשר היה לחשב אותו על פי פונקציית דברוי. אבל עכשיו מה אנחנו רואים? שפתאום הפסים נעלם, ההתהפכויות נעלמות כביכול. האלקטרון במרכאות חוזר למוטב, ומפסיק לעבור דרך שני הצדקים יחדיו, ועובר רק סדק אחד כחלקיק. ברגע שבו אנחנו מנסים לבדוק את המעבר הזה, אז אם כן יש כאן משהו מוזר. אותן תוצאות של הניסוי מתקבלות גם כתוצאה משני פעולות פיזיקליות שונות לחלוטין. הפעולה הראשונה היא סגירת הסדק העליון. והפעולה השנייה היא המדידה, אמרנו, באמצעות מונה. כן? אז כשנותנים שני הסדקים, והנותנים שולחים כביכול את האלקטרון, הוא מצטייר במסך המקביל אליו, שרגיש לקליטת אלקטרונים, על זה כך שהוא זורק לנו אור, אז הוא כמו התהפכות. סוגרים לו סדק אחד, פתאום כשאנחנו כביכול שולחים אותו, אז הוא פתאום מתייצב כמו חלקיקים. אנחנו שמים את המונה ליד שני סדקים פתוחים, אז פתאום גם כן, לפני ששמנו את המונה, הוא שם על המסך, אמרנו התהפכות. שמנו את המונה, הוא פתאום חוזר למוטב, והוא פתאום מגיע לשם, למסך בתור חלקיק. אז מה הולך פה? כן? מה שמשותף להם, אינם התנאים הפיזיים שבהם נמצא האלקטרון, אלא משהו שקשור בידיעה שלנו. בשני המקרים, אנחנו יודעים בדיוק, כביכול הכל, כן? באיזה סדק האלקטרון עבר. נראה איפה כאילו עצם הביצוע של המדידה. לא המדידה עצמה, אלא שאנחנו התערבנו ושמנו את החיישן, זה גרם לו לחזור למוטב ולהתנהג אחרת. עצם זה ששמנו, לא חסמנו לו את הדרך. אנחנו עומדים בצד בכלל. ופתאום הוא יודע שמישהו עושה לו ביקורת, והוא פתאום מתנהג בצורה של חלקי כביכול. אם כן, זה נראה איפה כן, לא... המאפשר לנו לדעת שהוא עבר בסדק מסוים, ולא הפרטים הטכניים של אופן ביצוע המדינה הזאת, היא הגורם פתאום לעמותם של פסי ההתהפכות, וזה פתאום מופך לחלקיק. מתברר שזאת תכונה כללית. אם מבצעים בדרך כלשהי מדידה של מקום האלקטרון, בעת מעברו בסדקים, אזי האלקטרון מתקלה בסדק אחד ויחיד. אבל פסי ההתהפכות נעלמים. לעומת זאת, אם לא מבצעים מדידה כזאת, אז האלקטרון מתנהג כביכול, כאילו הוא עבר דרך שני הסדקים בבת אחד, ואז כן פסי התהפכות מופיעים על המסך. כלומר, האלקטרון מתגלה כחלקיק, כאשר מודדים את מקומו, אבל הוא מתנהג כאילו היה גל, כאשר לא מודדים את מקומו. וריאציה נוספת של הניסוי הזה, המבליטה עוד יותר את ההתנהגות במרכאות, המוזרה של עצמים קוונטיים, הוא הניסוי של הבחירה המושעת, שהציע הפיזיקאי האמריקאי ג'ון ווילר בסוף שנות ה-70. כן, אנחנו מנסים להבין מה הולך פה, זה לא פשוט, כל המדע קורס, מנסים להציל חלק מהיסודות של המדע. בווריאציה הזו נראה איפה כאילו, עוד פעם כאילו, שלאחר שהאלקטרון כבר עבר את הסדקים, הוא עדיין חופשי להחליט, פתאום יש לו שכל בראש, מוח, נפש, לב, הוא חופשי להחליט, בדיעבד, זה השפעת העתיד על העבר. מכירים, העתיד כבר כאן, זה המקור, פיזיקת הקוונטים. אז אם כן, זה הפיזיקאי, פילוסוף אמריקאי ג'ון ווילר, שכשהוא עובר כבר את שני הסדקים, הוא נאמר אולי שאז הוא עדיין חופשי להחליט בדיעבד האם הוא עבר אותם כחלקיק או גל. וזאת על פי החלטה שלנו אבל. איזה סוג מדידה לבצע? זה בעצם ניפוץ יסודות המדע הנוצרי של הדטרמיניזם, של המטריאליזם ושל השוויון. מדידה פסיבית זו עוד וריאציה, בווריאציה הזו שבה מעורב מונה. המדידה שהתבצע על אלקטרונים, מדוע עצם הצבת המונה במסלול של אלומת האלקטרונים, הכל כביכול לא להתבלבל, כן? של אלקטרונים אחד, גרמו לאלקטרונים שעברו באלומה אחרת לשנות את אופן תנועתם. מה זה? השפעה מרחוק. זה לא מטריאליזם, זה כבר לא חומר, זה משהו רוחני. וזו הבעיה הגדולה. אם המונה לא ביצע שום פעולה, גם כאשר מבצעים מדידה שאין מעורבת בה שום פעולה של הגוף המודד, המדידה הזאת יכולה להשפיע על הגוף הנמדד. נראה איפה, כאילו עצם ידיעתנו את תוצאות המדידה, היא זאת שמשפיעה כביכול על התנהגות האלקטרון. כמו שראינו בעצם בפרינציפ שלו, בניסוי של שרדינגר, של החתול חי ומת. עצם זה שאנחנו, זאת אומרת, פה זה עוד יותר הפשטה. שמה, עצם ההתערבות שלנו, היא זאת שגורמת לנו לדעת מה המצב. בלעדינו לא יודעים. פה עצם זה שאנחנו רק חושבים, זה גורם לאלקטרון שלו להתנהג אחרת. יש כאן הפרחה של תכונת האובייקטיביות, ושעל פי התנהגותם של גופים פיזיים, לא צריכה להיות מושפעת מהידיעה שיש לנו עליהם. שם בעמוד 96-7, סוף ציטוט. דברים אלה חוזרים על עצמם, גם בתיאור של תיאוריית הקוונטים, נותנת לניסוי שני הסדקים באותה צורה, כפי שאמרו. במכניקת הגלים של שרדינגר, המצב הקוונטי של חנקיק אינו אלא פונקציית גל, ולכן הוא נקראת גל. רק פונקציית גל שלו, זה רק מודל מתמטי. ואילו במכניקת המטריצות של אייזנברג, המצב הקוונטי מבוטא באמצעות חלקיקים. אז היום יותר פופולרי הם משתמשים בחלקיקים. המאיץ האטומי הגדול של חלקיקים, תכף נדבר על זה. אז מה שהחלקיקים ומאיצים, חלקיקים, אנשים פתוחים שאפשר לתפוס עם פינצטה כל חלקיק ולסובב אותו הרבה פעמים. אתם רואים כמה בלוף גדול. כאשר השפה המתמטית הבסיסית בה משתמשים בתיאוריית הקוונטים זו, היא השפה של מרחבי הילברט, שיכול להיות לה מספר גדול של נימדים גם כן. לא רק אורך רוחב, אורך רוחב וגובה, או אם נפנה לאיינשטיין מימד רביעי זמן, אלא הרבה יותר מימדים, לפי מרחבי הילברט. במקרים מסוימים גם אינסוף מימדים. כן, מרחבי הילברט זה נלקח מאלגברה ליניארית. כאשר ניתן לתרגם שפה מתמטית זו גם למינוח, למונחי התיאור של שרדינגר וגם של אייזנברג. בניגוד לתיאוריות הפיזיקליות הקלאסיות, כגון במכניקה הפיזיקלית של ניוטון, בהם סכום או הפרש של שני מצבים אפשריים הם חסרי פשר, שבתיאוריות הקוונטים סכום או הפרש הוא בעצמו מצב אפשרי. ואז זה יוצר דבר בלתי הגיוני בעליל, הנוגד את השכל הישר, כגון סכום מצבי אטומים של הדלת הפתוחה, ועוד הדלת הסגורה, פירושו שהדלת נמצאת בסופרפוזיציה שמצבים הפוכים אלו. היינו שהדלת נחשבת גם סגורה וגם פתוחה בבת אחד. אף שכמובן הכוונה היא לא על הדלת עצמה, אלא על המצב הקוונטי של הדלת, שבמקרה של מכניקת שרדינגר, המצב הזה מתואר על ידי פונקציית הגל, וכן בניסוי שני הסדקים יתואר האלקטרון כסופרפוזיציה, ששני מצבים שהסכום שלהם במרכאות, זה לא סכום אמיתי, הוא שהאלקטרון הבודד עבר בו זמנית גם בסדק יום וגם בסדק התחתון. סיכום, כיוון שבכל וריאציה של ניסוי הוכח שכל חלקיק של אור, חלקיק במרכאות, או חומר הוא למעשה גם גל וגם חלקיק, היינו יש שני הפכים בנושא אחד, דבר הנחשב בפילוסופיה כדבר מופרך, הוחלט שלא ניתן יותר לחקור במדע את תבנת החומר על פי מבנה ידע, אלא על פי תדמיות ידע. אמרנו, אפילוג תיאטרלי, כפי שהגדיר את פרופסור אלקנה. ולכן פותחו שתי מכניקות נפרדות. מכניקת הגלים של שרדינגר, מתייחסת לחומר כאילו שהוא רק גל, והגל הזה זה כאילו, לא גל באמת, אלא רק שיש לזה תכונה מסוימת שדומה בגלי מים, ומכניקת המטריצות של אייזנברג, מתייחסת לחומר כאילו הוא חלקיק. אמנם, בצורה זו של כאילו, מדעי הטבע כבר אינם יותר מדויקים בצורה הלוגית, וכדי לחקור ולחזות התנהגות במרכאות של תופעות, מסתמכים לכן מאוד מאוד על השערות והסתברויות, כפי שנסכם ג'ון פון ניומן. הניסויים האלו הולידו בעיה קשה פי כמה, כי הם ריסקו את כל יסודות המדע המודרני. תהליך בדיקה מדוקדקת של המדע בתחילת המאה ה-20, כדי לנפות מהמדע חלקים לא מדעיים, היינו חלקים מטאפיזיים, שהובילו בסופו של דבר למסקנה. מי עשה את זה? עשה את זה מח, ארנסט מח, ידוע היום המהירות של מח, של מטוסים, על שמו זה נקרא פיזיקאי, הוא יצר מכון לפילוסופיה והיסטוריה של המדעים הראשון בווינה ב-1901, כדי לנפות דברים מטאפיזיים, בסוף מה שיצא זה שקום מטאפיזי, כן? שלא רק שהמדע אינו עוסק במדע פיזי, אלא שהוא בכלל לא עוסק כלל בחוכמה, אלא רק בתדמיות חוכמה, לא מדויקות, וכך בעצם האקדמיה חזרה בה מיומרותיה לעסוק בחוכמה היודעת לפחות לתאר כיצד המציאות פועלת. למה היא פועלת ככה? ודאי שהם לא ידעו אף פעם, הם לא התיימרו, אבל לפחות איך, עכשיו גם מהאיך המדע חוזר בו. אבל היום כתת תרבות פה בארץ, המדע עוד לא חוזר בשום דבר, פה נשארים בצורה אנכרוניסטית מלפני 150 שנה. כיצד המציאות פועלת, חוזרת לעיסוק ברמה של אומנות? הטכנולוגיה, היינו, איסוף ידע של תופעות ופרטים שונים ביקום, ועיגונם בשפת מודלים, רק לשם ייצור מכשור, לא יותר מזה, תרופות ובדיקות על ידי הדמיות, וייצור צעצועים טכנולוגיים, החל מפלאפון ומחשב וכלה בטלסקופ חלל. אם התהליך הזה החל הפיזיקאי, מהסכולה הפרוגרסיביסטית, ארנסט מן, כפי שאמרנו, בווינה ב-1901, במכון הפיזיקאי של המדעים של הרעיונות. בזמננו, הוכנסה תורת מיתרים למחקר המדעי, כדי לפתור חלק מהבעיות שהזכרנו לאל, ובפרט בעיות בתחום הגרביטציה. אבל נזנחה בסופו של דבר, היא עדיין נלמדת, בתור עוד איזה פרשנות, אבל בסופו של דבר היא נזנחה לדרום הפיזיקאים. שחר פלד במקרה הזהויות עמוד 41 גם מציין את העובדה הזאת, קצת מתאר אותה.
יש לי כן. שאלה, יש לי כן. שאלה, למרות שעדיין יש איתנו 150 איש, כן. זה יפה מאוד, כל הכבוד.
שנזכו מעמד.
כן, אנחנו כבר שעתיים, זאת אומרת איתך שעתיים ורבע, סך הכל שעתיים וחצי שידור, השאלה אם להמשיך, לעשות הפוגה ולחזור מחר, מה...
כדאי, אני חושב שכדאי.
נמשיך, בסדר, נמשיך.
אוקיי, אבל לא מחר, כי מחר מבקש ממישהו אחר לדבר בערוץ, אז יום שלישי.
אתה הולך לערוצים מתחרים? אני לא מבין.
הערוצים המתחרים? אתה לא יודע איזה ערוץ.
השאלה אם הוא חלקיק או גל, הערוץ המתחרים. טוב, רגע, אני שם את המסמך שוב.
אני חושב שהרעיון הוא פה, שאנחנו רוצים, הרי הרעיון המשותף של שנינו הוא, להפיץ את הידע הזה מה שיותר.
באמת.
אז אם יש... ערוץ אחר, שהשומעים בו לא נחשפים לערוץ שלך, כדאי גם לידע אותם.
לא, בסדר, בסדר, כל עוד תפרסם גם את הערוץ שלי שם, סתם, סתם, אני צוחק. בואו נמשיך.
בוודאי. אין ספק. אוקיי, אז נעצור פה בינתיים. שי?
כן, כן, אני פה, לא, אני שואל, אתה אמרת שאתה רוצה להמשיך.
לא, אז בוא נפסיק עכשיו. ונמשיך ביום שלישי אם אפשר. כי זה okay. קצת, כמה שניסיתי לפשט את זה, וכמה שגם שיתפתי אחד את בן דוב, שהוא ידוע בפישוט דברים, זה עדיין נשאר קצת כבד, לפעם
לא,
אחת.
לא, תראה, אין ספק, אני למדתי חלק מהדברים האלה כשעשיתי תואר, אתה יודע, אז זה היה לפני 20 ומשהו שנה, מאוד התלהבתי מזה, כן? כי אתה יודע, כן. אתה משכיל, מרחיב את הדעת כחילוני, כאפיקורס, אבל בעצם היום, אתה יודע, אני שומע את מה שאתה אומר, וכבר יש לי רעיון לשידור שאני אעשה, לא על קוונטים, הקטונתי, אבל כן על כל התיאוריה הזאת של נגיפים ווירוסים, זה מצוץ מהאצבע הרי, זה מצוץ מהאצבע, ועובדים על כל, והכל זה אולי, וכמעט, והשערה, ותיאוריה, אין פה שום דבר אמיתי ומעוגן במציאות, זה כמעט, כמעט בלתי יאמן, אבל למה אני אומר כמעט? זה יאמן. מה?
והבדיחה היא שזה רק פה בארץ. המושג של נגיף, נגיף, לקרוא לווירוס נגיף, ולקרוא לאנטיבאדי נוגדן.
אבל אם אני לוקח באנגלית וירוס, ואני לא הולך בטח ליווני או ללטיני, זה רעל, זה מגיע מוונום, זאת אומרת, זה אותו שורש שאני חושב כמו וונום.
לא, זה יצור דקיק, אני פעם שאלתי בשביל קצת בדיחה, רופא בקופת חולים, תגיד לי, מה שאתם לא יודעים, אתם רואים, זה וירוס, מה זה הווירוס? זה לא משהו קיים. לא, לא, רואים את הרגליים של זה. אתה מבין לאלפו מגיעים.
אין לו רגליים קטנות, זה וירוס, הנה, אני רואה אותו.
כן, אבל אם הרגליים הקטנות, את הגוף הגדול היה צריך עוד יותר לראות, לא, רק את הרגליים, רואים, עושה ככה.
הרגליים יותר קטנות, הוא יכול להגיד, לא, ראיתי לו את האוזן, רואים את האוזן, הוא שומע אותנו מדברים, מה זה השטויות האלה? זה כמו, אתה יודע, זה באמת מדע בדיוני. נכון. אתה בעצם פה, ואני יודע ש... אנחנו אולי באמצע, אולי רק בהתחלה, אבל אתה בעצם מרסק פה את כל התשתית המדעית שהמדע והאקדמיה מתהדרים בה.
נכון.
זה פשוט, רבותה, כאילו זה עוד נדבך לשקר שאנחנו חיים בו, נכון. ועוד הייתי אומר, לראות איך המדע הוא משענת כנה רצוץ, אנחנו נשענים, נכון. זה מדעי, זה אמפירי, כן. זה... לא, זה כן. לא, זה הכל חרט...
כן, לכן אני אומר, אם אחד אומר, אם אני רוצה להגיד שזה בטוח, זה בלוף, אני אומר, תשמע, זה מדעי.
זה מדעי, כן.
זה אומר שזה בלוף.
אם זה אמפירי, זה בלוף.
כן.
תודה רבה לך. אני חושב, זה היה מרתק, אפילו לי שאני מכיר חלק מהתכנים, זה היה מרתק, למרות שאתה יודע, זה רק טקסט, אנשים רגילים היום לוידאו, והנה יש להם רק טקסט ואודיו, וזה פשוט היה מרתק, ואני מאוד מקווה שביום שלישי אנחנו נוכל להמשיך את זה, באותה שעה אני קובע כבר עכשיו איתך בשתיים, אנחנו ממשיכים ביום שלישי, מרתק, ואני מקווה מאוד שבקרוב אני אעשה שידור, ואני מייעד אותו למשרד הבריאות, ולכל מכוני המחקר, ויצמן, טכניון, כל מכוני המחקר בישראל, הסקיטו ושימעו, כי כל מה שאתם מתבססים עליו, זה בובה מייצה, זה אור ופרח, זה פשוט לא יאמן, לא יאמן. תודה רבה לך, כבוד הרב דור ברקוביץ', המון תודה. כל טוב שיהיה לכולנו, תודה רבה לכם, כל טוב.